ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כשנכנסתי כאן לאולם נזכרתי בגמרא שכשהיה עניין עם רבי יהושע ורבי רבי גמליאל, כתוב שנתרבו ספסלים בבית המדרש. יש מזל שיש המון ספסלים פה ולא נראה של ציבור קטן, אבל מנחם הוא שבפסטיבל בחוץ יש הרבה פחות אנשים, בקושי אפשר להגיע לרובע, עשו רעש גדול שיהיה מלא ולא יוכלו לזוז. שם אחד שדופק במלוא כוחו, מסכן, ואין כמעט אנשים. אז כך שזה מנחם קצת, אבל גם לא הרבה. עכשיו כל מי שצריך ללכת יש לו בעיה של כמעט 50% מהציבור, ככה אחד הולך לא מרגישים טוב. הנושא שסיכמתי עם ראש הישיבה לדבר עליו הוא סימני הסדר, סימני ליל הסדר. יש 15 סימנים, וכמובן שאי אפשר לגמור בערב אחד, אבל חשבתי לא עליך המלאכה לגמור. זו הייתה התוכנית שלי, אבל החלטתי לשנות את הנושא ברשותכם, ברשות ראש הישיבה. אם רוצה יכול להגיד לי שאני אלך, אבל אני שלא יעשה את זה. בכל זאת תשאלו מדוע, למה החלטתי לשנות את הנושא. אני אומר לכם, שניים מנכבדי ישיבות ההסדר, כל אחד לחוד בתחילה, אמר לי שהיה בערב שבת מאמר בעיתון מקור ראשון, כן, מקור ראשון, מאמר בקשר לישיבות של הדור הבא, ככה נושא, ישיבות הדור הבא. משתתפים זה בעצם רב שיח שמשתמשים, משתתפים שם, תודה רבה, משתתפים שם שלושה ראשי ישיבה, ראשי ישיבות, כל אחת ישיבה בפני עצמה, דו שיח, רב שיח. ויכול, אני לא מכיר כמובן את האנשים האלה, ביני לבינם יש הבדל של כ-40 שנה פלוס מינוס, תלוי מי בין השלושה. אבל זה, קודם כל מי שיותר זקן זה לא אומר כלום, אבל אם הם למדו עד הגיל שלהם, ואם אני למדתי גם מן הגיל שלהם הלאה, אז יש לי בכל זאת הבדל של כ-40 שנות לימוד. אולי זה לא ככה בדיוק. על כל פנים, הם כשלעצמם יכול להיות שהם אנשים יוצאים מן הכלל, אין לי שום מושג מזה, אבל המסר שכתוב פה במאמר, אני הרגשתי שאני חייב להגיב. תשאלו אותי למה. חשבתי כך, הרבה פעמים אני חושב כך, לא תמיד אני מקיים את המחשבות. אדם בסופו של דבר יבוא לפני הקדוש ברוך הוא וישאלו אותו למה, למה, למה. יאמרו, הייתה לך הזדמנות, היית בישיבת הכותל, איך זה לא דיברת? קראת הבוקר מאמר, מן השמיים גלגלו, אני מאמין בהשגחה פרטית, כולם פה מאמינים, שהתגלגל לי המאמר הזה והבוקר קראתי אותו. וזה ממש, עד עכשיו אני כולי מלא מזה, מלא כל מיני הרגשות שקשה לבטא אותם. חשבתי, יגידו לי, למה לא הגבת? למה לא אמרת כלום? ככה אני אומר, איפה יש לי הזדמנות להגיד? אני רואה שבאמת זו לא הזדמנות מיוחדת כל כך. אם היו יותר אנשים זו הייתה הזדמנות יותר. אבל אף על פי כן החלטתי שאני חייב להגיד משהו על המסר, לא על האנשים, כי אני לא יודע מי הם, כפי שאמרתי. יש כאן כמה דברים שחלק מהם בעיניי פחות חשובים, יש כאלו שחושבים שזה יותר חשוב, אבל אני חושב להגיב על דברים שהם נראים לי מאוד חשובים. קודם כל יש שם שאלה כזו, אני לא יודע מי פה מדברים כל פעם, נדמה לי שמשהו בשלושת הישיבות שלכם אומר שעולם הישיבות הקודם זה כולל גם את ישיבת הכותל, זה כולל גם ישיבות, לא רק ישיבה בסורה בפומפודיטה, שעולם הישיבות הקודם המעמיד בטבורו את לימוד הגמרא ותו לא, לא עובד. הגמרא לא יכולה להיות המרכז. כלומר, במובן מסוים הצלחת הישיבות שלכם היא עדות לכך שאנחנו בדור חדש, בדור חדש המחפש דרכים חדשים ואף מקבל אותם בפורמט החדש שהישיבות החדשות נותנות. מהו אם כן האופן המיוחד שבו אתם מלמדים גמרא? מסתם על הרב הצבאי הראשי אין זמן להישאר, אבל שלום עליכם. אבל הנושא שלי זה לא ליל הסדר, אלא סדר בלי ליל. התשובה היא, קודם כל אני לא מתגעגע לאף עבר. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופת השיא של העם היהודי. אני מסכים לגמרי שהדור רוצה תורה אישית. חלק מהדברים אני לא מבין, אני אומר לכם בקדמה, אני לא מבין מה הפירוש בדיוק. כמו שכל ילד רוצה יחס אישי, כך הוא גם רוצה תורה אישית, וזהו אתגר גדול להתאים את התורה הכללית לאדם הפרטי. עם זאת, בעיניי להיות בן תורה זה להיות בקי בהוויות הבית דרבה, למרות ששאלה היא על הרלוונטיות של התורה בזמני של הגמרא, אבל לא שייך שיש שיג ושיח עם עולם היהדות. אני מאמין שיש רלוונטיות עצומה בלימוד הגמרא, ואנו מנסים להראות זאת לתלמידים. בשיעור הכללי שלי בישיבה אני יכול לשם משל להביא פסק דין של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרן ברק, ולהשוות אותו לסוגיה, או מהלך פילוסופי של עמנואל קאנט, ולראות איך הגמרא מתאשרת ממנו, איך הגמרא מתאשרת ממנו, אך גם קאנט מתאשר מן הגמרא, או לצטט מסרט כלשהו, ולהראות איך התלמוד משתקף במציאות המודרנית, כך שהסוגיה שלי משקיפה על העולם ומבקרת אותו, מנסה ללמד איך מתוך העולם התרבותי שלנו אני יוצאים עם אמירה לעולם וכו'. זה המקום שבו הגמרא והלימוד האישי נפגשים וכו' וכו'. אני אומר קודם, לפני, אני לא מתכונן להגיב כך על כל פרט ואחד בעניין. אני יודע לי יש מסר שאני חושב שהמסר הזה הוא התחיל אצל משה רבינו, כך נראה לי, שבאמצע זה לא עבר שום שינויים. כמובן שיש גוונים שונים ודברים שונים, אבל יש דברים שהם יסודות, ויכול להיות שהם מתכוונים גם לזה, כבר אמרתי. אבל מי שקורא את זה, בחור ישיבה שקורא את זה, מדובר פה על הנושא, כפי שאמרנו, הישיבות של הדור הבא, זה יש פה דברים שמבלבלים לגמרי את האדם. ולי אכפת בדרך כלל יותר מאשר עבירות הכי חמורות ההשקפה האמיתית. אדם נכשל, אדם קשה לו להחזיק מעמד בכל גיל שהוא, לא רק בחורים צעירים, בכל גיל שהוא קשה ומתמודדים, ובדור של איקפתא דמשיח הרבה יותר קשה, הניסיונות נופלים, יורדים ועולים ושוב. אבל יש דברים בסיסיים שבלעדם העיקר חסר מן הספר. הרמב"ם כותב בפירוש המשנה בסוף מסכת ברכות, הוא כותב משפט, משפט קצר, והוא כותב כך, הוא מצטט איפה הוא ימשיך לדבר בנושא, והוא כותב כך, שבעצם אין זה מקום להביא שם את הדבר הזה, זה לא כל כך שייך לעניין עצמו, לולי אשר כוונתי שכשיבוא זכר דבר בעניין האמונה לבאר בו מעט. כל מקום שיש לי הזדמנות להכניס נושא של אמונה אני רוצה לדבר על זה, כי עיקר בעיניי ללמוד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל אשר למדהו. הלימוד של האמונה זה שווה יותר מכל הלימוד של התורה. זאת אומרת, הבסיס של התורה, זה יותר מאשר תלמד הלכה פלונית או הלכה אלמונית, אפילו אם זה דברים חמורים ביותר, כי זה כל הבסיס. אם אין את הבסיס אין שום דבר. אנחנו, יש לנו מסר ברור, וזה כתוב במשנה במסכת אבות. אני לא אזכיר שום אחד מן הראשונים ולא ציטטות משום ספר, אני מדבר רק מה שליבי אומר לי כרגע. אבל המשנה במסכת אבות אומרת, במקרה זה רבי יעקב, אז מותר לי לצטט גם, כי גם שמי כך. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס להתרקלים. יש לנו מסר ברור. מה זה העולם הזה? לא רק מה זה יהודי, אלא מה זה העולם הזה בכלל? הקדוש ברוך הוא ברא עולם כי הוא רוצה לעשות חסד עם ברואיו, עולם חסד ימנה. הוא ברא ברואים כדי לעשות חסד, והוא יודע שהחסד הטוב ביותר הוא שהאדם יבנה את עולמו בעצמו ושלא יהיה נעמה דקיסופה. כולם יודעים את הדברים. האדם צריך להתמודד, לבחור בחיים, אם הוא רוצה לבחור בחיים, ואז הוא זוכה לנצח. העולם הזה זה פרוסדור וזהו. חז"ל נותנים כל מיני משלים, ואדם שלחיות את זה, זה קשה ודאי לזכור את זה תמיד, אבל לפחות מבחינת הידע, אם אדם אין לו את זה, אז הוא לא שייך בכלל למושגים של תורה. הוא יכול להיות יהודי ויכול להיות לו נשמה קדושה ותורה, אבל זה החלקים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהוא טוב ונפלא. אבל החלק של האדם, אם אין לו אין לו שייכות לנושא הזה, אז הוא בכלל לא שייך למושגים של עבודה בעולם הזה. והמרחק זה הבדל תהומי בין אדם שבעיקרון לפחות יודע שיש לו תפקיד בעולם הזה, מה חובתו בעולמו ולקראת מה הוא הולך, ושיש המשך לחיים בעולם הזה, זה לא הסוף, ועוד ועוד ועוד, כל המסרים הפשוטים של יהודי. אם יש לו את זה הוא שייך, אם אין לו את זה הוא מסכן ועלוב וחולה, וצריכים לרחם עליו ולהתפלל עליו, אבל אין לו את מה ש... אין לו את כל העיקר. זה דבר ראשון. אם כן, איך אבל אפשר להתמודד? מה כן לעשות ומה לא לעשות? זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא, זה לא היה לו בימי אברהם ולא בימי יצחק ולא בימי יעקב, אבל בזמן מתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ויש שם פרטי פרטי פרטים של כל רגע, מרגע שאתה פותח את עיניך ועד שאתה לא רק ישן בלילה, גם בלילה התורה מחייבת אותך, גם תוך כדי שינה, כי קצת ממך פועל, עד הרגע שאדם עוצם את עיניו יש לו בתורה מתחילה ועד הסוף פרטי פרטים. וזה התורה שלנו שבעל פה, שהם מה שנקרא פה הוויות אביי דרבא. לא שייך להגיד רלוונטי או לא רלוונטי, זה לא שייך אם זה שייך לכלכלה של המדינה או לא, זה כל החיים שלנו וזהו. וזה לא, בכלל לא, זה לא נושא ששייך להגיד אם לימוד הגמרא הוא שייך או לא שייך, זה פרט מבחינת המעשיות. ואם נשאל מה משנה בדיוק ככה הלכה או לא, אין לנו הסבר ברור למה, אבל אנחנו יודעים שזאת האמת. כמו שאדם ישאל מה זה משנה אם היום ככל שהמדע מתפתח גם בעניין גוף האדם, איזה גנים, פרטי פרטים, משהו חסר, אז כבר נולד משהו לגמרי אחרת, ככה זה. או אם אתה לוחץ על כפתור במחשב, או כשאתה יושב על יד איזה טיל ואתה לוחץ שם, או שאתה שולח לירח, או שאתה בנהיגה, או כל דבר, כל סטייה הכי קטנה זה יכול לגרום למוות, לא רק של עצמך אלא של עולם שלם, כי ככה זה. באותו דבר זו התורה שלנו, לפחות אותו דבר, כי בתורה שלנו זה לנצח, זה משפיע על עולמות עליוניים אין סוף, כל פרט בהלכה. ואם אדם לא מאמין בזה באמת, אני לא יודע איך אדם מוצא טעם לדקדק בתוספות או ברשב"א, למשל הנושא שחשבנו לדבר עליו, מה זה כל כך משנה כך או כך או כך. רק אם אדם חי ויודע שזה הכל, אז שייך שהוא יחפש ומעניין אותו פרטי פרטים, ואם לאו אז הוא לא שייך. זה התורה שלנו. אבל דבר נוסף יש בתורה, שגם זה חז"ל אומרים על הפסוק. הפסוק אומר, וגם הנפש לא תמלא, פסוק בקהלת, וגם הנפש לא תמלא. מביאים חז"ל משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלך. עירוני זה לאו דווקא בן עיר גדולה, איזה בן כפר או משהו, שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם אינם חשובים לה כלום, יביא לה מתנות, אם הוא, יש לו גינה, מה הוא יכול להביא לה? איזה אבטיח מוצלח, איזה משהו, ואם הוא בעיר אז הוא יכול להביא עוד איזה מתנות. אבל היא בת מלך, שום דבר לא מספק אותה, לא נותן לה שום סיפוק. אם יביא לה כל דבר שהוא, כל מה שבעולם אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך, כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום, שהיא בת מלך, שהיא מן העליונים. הנפש שלנו היא מעולם העליון, היא מעולם הנצח. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. הגוף הוא מן העולם הזה, אבל הנשמה היא באה משם, והיא חוזרת לשם, מעולם הנצח, ויש לה תפקיד כפי שאמרנו. איזה סיפוק יכול להיות לה מכל מה שנעשה בעולם? זה לא יכול להיות שמחה אמיתית וסיפוק אמיתי, לא יכול להיות בשום אופן. זה רק דברים שמתגלגלים כדי להסתיר את, לברוח מן האמת, מן הנשמה, מן הנפש הזאת הגדולה שיש לנו. למה שהיא מן העליונים? זה מה שאומרים לנו חז"ל, וגם הנפש לא תימנה ולא תימנה. אבל השאלה היא, אבל מה בכל זאת? נמצאים פה הרבה שנים, אדם מקבל לחיות הרבה שנים, איך בכל זאת יהיה לו סיפוק? איך תהיה לו שמחת חיים אמיתית? החליט הקדוש ברוך הוא לעשות איתנו חסד גדול, והוא אמר, כביכול אמר לנשמה שלנו, את משם, את לא יכולה להיות בודדת, נכון? אני אשלח לך חברותה גם כן משם. אם את תהיה מחוברת לחברותה הזאת, יהיה לך סיפוק, יהיה לך עושר, יהיה לך שמחה. ומי זאת אותה חברותה? זו התורה. הקדוש ברוך הוא שלח תורה מן השמיים, שהיא עליונה שבעליונים, שאין לנו תפיסה, וגם לא נביא עכשיו חז"ל עם איך שמתארים את התורה, אבל ביטוי אחד, קודש בריך הוא ואורייתא חד הוא, השכינה והתורה זה היינו הך, בתוך התורה, בתוך התוספות, בכל פרטי הפרטים, גם אם אתה לא מרגיש באותו רגע איזה דבקות, כי אתה לא אוחז עכשיו בעניין של תפילה ודבקות בשם, אלא בסוגיה שעוסקת איך הגנב טוען ואיך הרמאי טוען, אבל אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, קודש בריך הוא ואורייתא חד הוא, ואז יש סיפוק לנשמה. מי שלומד מבין את זה, מי שלא לומד לא יכול להבין את זה. תמיד אנחנו אומרים משל, אדם שהוא נולד עיוור, נולד עיוור, אם הוא לא נולד עיוור אלא שהוא נעשה עיוור, הוא יבין טוב מאוד מה שאתה אומר לו. אבל אם הוא נולד עיוור ואתה אומר לו, אתה יודע איזה נוף יש פה עכשיו, אי אפשר לתאר את זה, זה כל כך נפלא, או על איזו תמונה או משהו, הוא לא מבין מה אתה מדבר בכלל, כי הוא אף פעם לא ראה בעיניו שום דבר. אם הוא ראה פעם הוא מבין, עוד איך הוא מבין, הוא אפילו מתגעגע לזה. כך אותו דבר אם אדם נולד חרש ותאמר לו איזה סימפוניה שיש, באמת משהו, כן, זה לא משהו פה יש בחוץ, משהו באמת מרגש ומרומם, אבל אדם שאף פעם לא שמע, הוא לא יודע מה זה, הוא לא מבין. תאמו רואי כי טוב השם, מי שלא מבין מה זה להיות מחובר לתורה, לא כחוכמה, לא כידע, לא כתורה רלוונטית, אלא כתורה כי היא מן השמיים. מה פשוט לא רוצים שישמע אותי? אז הוא מרגיש, האדם יכול להרגיש סיפוק, כי למה? כי הוא מן העליונים והתורה מן העליונים. זאת הסיבה, הרבה פעמים מתעוררת שאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן כזאת תורה גדולה? לא יכול היה לסדר שיהיה קצת יותר קטן, או הרבה יותר קטן? הרי סוגיה אחת שלומדים, אפשר ללמוד אותה, ללמוד וללמוד וללמוד חודשים, ואי אפשר לגמור. כמו שאבן עזרא, אמרנו שלא נזכיר שנים, אבל אומר, ריקי מוח שואלים מה עשה משה רבנו 40 שנה, 40 יום בשמיים. ריקי מוח, רק מי שהמוח שלו ריק. כך אומר אבן עזרא, כי גם הוא היה יושב שם לא 40 יום, אלא 40 שנה כפול, 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 הוא אומר, הוא לא היה משיג שום דבר ממה שהתורה הגדולה שלנו. זהו, וגם הנפש לא תמלא. התורה היא גדולה, למה? למה הקדוש ברוך הוא נתן כזו תורה? מפני ש... כי היא באה מעולם הנצח, היא באה מעולם שאין שם גבול, מה שייך להגיד שתהיה קטנה. זה משהו שנצחי ואין סופי, מה שייך להגיד, למה? כי זו התורה, אתה לא צלוע לך המלאכה לגמור, אבל היא אתה רשע להיפטר ממנה. והמשנה במסכת אבות אומרת, המשנה כותבת, הפוך בה והפוך בה דחולה בה. הכל יש בתורה. ובה תחזי, התורה תהיה המשקפיים שלך, ושיב ובלה בה, תהיה זקן, תמשיך, תמשיך, ומנה לא תזוע, שאין לך מידה טובה ממנה. זוהי התורה. הדבקות בתורה זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. לא שייך לדון אם זה כן, אם זה לא, זה לא שייך לזה. זה העיקרון שלנו, של התורה. גם מלמדת אותנו איך לחיות כדי למלא את הייעוד שלנו, וגם עצם החיבור לתורה זה עולם ומלואו. אנחנו אומרים ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, הבדילנו מן התועים, נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, הוא נתן לנו את התורה הזו, הנצח נמצא אצלנו בתוכנו, הוא יפתח לבנו בתורתו, יישם בלבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו. זהו, למען לא ניגע לריק ולא נולד לבעלה. כשאנחנו לא ניגע לריק והילדים שלנו יהיה להם המשכיות, רק אם אדם מבין את זה, הוא שייך בכלל להיות בעולם הזה. אם לא, הוא מסכן, מסכן, מסכן. אבל זאת המציאות. קשה, כפי שאמרנו, להתמודד. זה קל לומר את הדברים, וזה נכון, אבל אני חושב שהדרישה מן האדם, בפרט בדור שלנו, היא פחות בלמעשה מאשר בעניין הזה של הבנת הנושא. מה זה אדם בכלל, ומה זה יהודי שזכינו להיות אלו שקיבלנו את התורה, שהקדוש ברוך הוא יפריד בין כל העמים אלינו. זה כל התפקיד שלנו, וזה כל הייעוד שלנו. עכשיו בואו תראו עוד איזה קטע, תגידו לי, זה לא מה שאמרנו, זה לא סתירה לדברים. פה כתוב כך, אני לא אקריא את כל הדברים, אבל אחד אומר כך: אספר גם אני סיפור. זה ראש ישיבה, כפי שאמרנו, זה לא סתם אדם מן השוק שהוא מחנך תלמידים, והוא מרגיש אידיאל בחינוך שלו, ויכול להיות, כפי שאמרתי, שהוא אדם יוצא מן הכלל, אלא שהוא לא יתבטא כמו שצריך. אבל המסר שאנחנו רואים לא שייך לא להגיב עליו, כי זה מבלבל, זה מבלבל כל מי שקורא את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם תשאל אותי מה פסגת השאיפות שלי לגבי עם ישראל, מה עם ממלכת, כי השואל פה שאל, זה גם כן אחד מראשי הישיבות שמתווכח פה, ואומר ככה, הוא מדבר קודם, טוב אולי נתחיל שם, קטע לפני זה, הוא אומר כך: אספר גם אני סיפור. הבאתי לישיבה אדם מקהילתי, ראש הישיבה הזה היה פעם רב, שהוא מחבר הספר, אני לא יודע איך לקרוא את זה באנגלית, העוסק בהצלחתה הכלכלית המפתיעה של מדינת ישראל, של ישראל. המחבר הוא בעצמו סטרטאפיסט. מה זה? לא למדתי מה זה, אני לא יודע. מה זה? ינקי, מה זה סטרטאפיסט? בקיצור, הוא סטרטאפיסט, והוא שומר מצוות, זה העיקר, והוא שומר מצוות. והחברה שבבעלותו מכניסה מיליארדים למדינה, ברוך השם. הוא נתן שיחת מוסר שלמה לבחורים, הוא הביא משהו, לא על חשיבות המזוזה שבמפעל, אלא על קידוש שם שמיים בכך שישראל היא מעצמה כלכלית המבוססת על, אז נכון, זה על יזמות טכנולוגית. כאן הקדושה בחוסנה הכלכלי של מדינת היהודים. זו עונה ראש הישיבה, זה התשובה ששאלו אותו כמה פרטים. שואל אותו ראש הישיבה האחר: זו באמת הפסגה של עם ישראל? כאן הקדושה, חוסנה הכלכלי של המדינה, מעצמת הייטק? איפה חזון הנביאים? והוא עונה לו כך: אם תשאל אותי מה פסגת השאיפות שלי לגבי עם ישראל, מה עם ממלכת כהנים וגוי קדוש בעיניי, אומר לך, אנחנו מציגים לעיני העולם חברת מופת הנשענת על מציאות כלכלית איתנה. הנביאים דיברו בראש ובראשונה לעניים מרודים תביא בית, על חברה נקייה משחיתות, על פוליטיקה נקייה, ולא על תפילין או קבלת שבת. המצוינות הרוחנית שלנו דוחפת אותנו לעבודה קשה המביאה את החברה כולה לרווחה כלכלית. אני שואף שמהישיבה שלי יצא ראש ישיבה שמהישיבה שלי יצא ראש ממשלה, סליחה, ראש הממשלה, ראש הממשלה, שלא יצא נבח כמוני, איך מתרגמים נבח, אני גם לא יודע, שלא יצא נבח כמוני, שלא היה לו אומץ לצאת מפתח בית המדרש, שיהיה לו אומץ לומר, יש לי כל כך הרבה כיהודים מה לתת לעולם, ואני רוצה אליו בשביל לתקן אותו. אני לא מסתייג ממנו, הוא עסוק במלחמה מולו. הכל טוב יפה, נכון? מה כתוב פה דבר? ודאי, לא כל אדם זוכה ללמוד. ודאי שאני לא חושב שזה נבח לצאת מבית המדרש, מפני שמי שזוכה להיות דבוק בתורת השם, להיות דבוק בקודש הבריך הוא, כמו שאמרנו, הוא מביא תועלת לעם ישראל לאין שיעור ולאין ארוך, אבל לא זה הנושא שלנו. אבל מה פה כתוב? מה קידוש השם? איפה? נכון, הכל טוב יפה, אבל קידוש השם עם מה? אם האדם יצא וימסור מסר, אנחנו עם השם, הקדוש ברוך הוא ברך אותנו, יש לנו תפקיד, אנחנו באנו לעולם להשלים, אנחנו פוסט דור, באים לתרקלין, יש לנו חיוב להפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שיש שמו הגדול מבורך לעולם ולא על מי על מיה וכו' וכו'. ואז אתה מראה, בזכות זה זכינו, יש לנו כלכלה, אנחנו מעצמה. אבל איך מתעלמים מן הנקודה הזאת? זה קידוש השם אם אנחנו כלכלה מוצלחה, אם אין לנו את הבסיס הראשוני, אם האדם הוא לא שייך לתורה ולמצוות, אותו אחד שהוא יביא את הכלכלה לעולם. איפה הקטע הזה? מה שומע תלמיד שהוא קורא קטע כזה? במקום להיות נבח שיצא ויהפוך את עם ישראל למעצמת הייטק. נכון, אפשר, אני לא אומר שלא, השליחות שלו לעשות את זה, הוא צריך לצאת עם דגל שהוא שייך לקדוש ברוך הוא, ואנחנו עם השם, הוא בחר אותנו, ואנחנו יותר מכל הגויים ומכל העמים, יגיד בכל רם שלא עשה לי גוי, אתה בחרתנו מכל העמים. אם יחשוב שזה מסוכן לעם ישראל, שלא יעשה פרטים מסוימים. אבל לא כאילו מתעלמים מן הדבר הזה, ועצם הדבר שאנחנו עם עם מעצמה כזאת אדירה, זה כבוד שמיים. איפה כל העסק הזה? עוד קטע, אחד מראשי הישיבה מתווכח איתו על משהו מסוים על טלוויזיה, אני לא רוצה לדבר על זה, זה לא זה העיקר, לא זה העיקר. אם יבוא מישהו יגיד הטלוויזיה היא תורמת לקידוש השם, שיעשה טלוויזיה, שיחנך לטלוויזיה, הוא אומר שיש לו בבית, לא זה הנושא. אני מדבר על דברים בסיסיים בעיקר, גם לא הדרת נשים שהוא מדבר פה, לא זה המעניין אותי, לא זה הנושא. אבל הוא שואל אותו כך: אני לא מסכים איתך לגבי הגדרתך של העולם ושל החיים. הארי הקדוש, הבעל שם טוב, הרב קוק, לא חיו בתוך החיים. אדרבה, הם חיו את עצם החיים. הם קידשו כל דבר. עלינו לגדל את תלמידינו שיהיו מגדלור של קדושה, שיקרינו על כל הסביבה, ולא שיבלעו בתוכה. כי הוא מביא קודם, טוב, לא נעריך בזה. אולי קטע קטן, הוא מביא קודם, לגבי לימוד הגמרא, אנו שמחים וגאים, טוב, מזכיר פה מישהו, אחר כך הוא כותב כך, חונכנו ממשנת הרב קוק להביט על הדברים גם מנקודת מבט היסטורית, דבר שמאוד חביב עליי. אז אין שיעור היסטוריה או שיעור במדעי הדתות, אבל הדברים נמצאים ברקע השיעורים. חלון בית המדרש שלנו, של אחת הישיבות, צופה על נצרת. נצרת היא ערס הנצרות. נצרת היא גם בחלקה הגדול ערבית. אין לנו הפריבילגיה שלא להתייחס למציאות הבוערת. בראש השנה האזרחי עשינו התוועדות גדולה, שבה התייחסנו לנצרות מנקודת מבט אמונית. אנו מנסים להביט על כל דבר מנקודת מבט גבוהה. טוב, אז זה... אז הוא שואל אותו, זה החיים וזה העולם? והוא עונה לו כך, זה ראש שיבה אחר, לא משנה. אני רוצה לדבר על היחס בין הקדושה לבין החולים מזווית אחרת. לדעתי דווקא החיים במדינת ישראל נתנו אפשרויות חדשות לחיי קדושה. עצם הדברים זה אפשר לתת להם מימד נכון, אבל מה למשל? כך למשל, מנפי בצבא שלא אוכל ולא ישן נמצא בפרישות, מקיים פרישות. מה שבגולה היה שמור רק ללמד וב צדיקים, אפשרי עכשיו לכל אדם בישראל בשעה שהוא מוסר עצמו לכלל. זה נכון או לא? תלוי מי הוא האדם הזה שמוסר עצמו לכלל, או שהוא לא אוכל ולא ישן. אם הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא, לא שהוא לא מאמין בו, כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, גם גויים מאמינים בקדוש ברוך הוא, הוא לא מחובר מבחינה הזאת שיודע שיש לו תפקיד בעולם הזה, שהוא בא פה לבצע תפקיד של לעשות את רצון השם, והוא לא חושב אם זה רצון השם או לא, כי הוא לא שייך בכלל לעסק הזה מבחינת ההשקפה לפחות. אז מה הוא למדבב צדיק? למדבב צדיקים בגלות אין משמעות לחיי החול. איזו משמעות יש להיות חנווני בפולין ומהנדס באוקראינה? ואילו אתה, כשאדם מרגיש שהוא פועל מתוך תודעת שליחות לעם ישראל, זה מרים אותו. אלו הם חיים שבקדושה. הוא שואל אותו, הרי הקדוש ברוך הוא אומר, זה אצלנו החיים שבקדושה, ישתנה הכל. מה תודעת שליחות? נכון, מה תודעת קדושה? מה חיי קדושה? ולמה שם חנווני זה לא שייך, זה יכול. אם הוא חנווני כי הוא צריך פרנסה, הוא יודע מה תפקידו בחיים, ועכשיו הוא יודע שזה רצון השם שיצא עכשיו לפרנסה, אז זה קודש. כל מה שהוא עושה, אם זה רצון השם, זה קודש, ואם הוא עובר לרצון השם, אז לא. ואם הוא בכלל לא שייך לעניין, אז מה זה שייך? לא יכול לתפוס מה שכתוב פה. לא מבין. עכשיו עוד קטע נוסף, ובזה נגמור. ואם בכל זאת יגידו לי לומר שתי מילים על הסדר, ואם לא, אז גם טוב. עכשיו יש קטע נוסף פה, שזה... יכולים להתווכח איתי, ואני יודע, אני לא כל כך תמים, אני יודע גם כן שיש כל מיני מאמרים, כבר לפני שנים, הרבה שנים, כשעוד הרמים שבישיבה, אני לא מדבר רב ברוך, אני מדבר על הזקנים יותר ממנו, שאמרו כך וכך, הוא אמר, תביאו, מה שנראה שכתוב, אנחנו נקבל עלינו, יתראה לנו שכתוב, להוריד את הזקן, נוריד אותו, ללבוש טריים, נעשה מה שתגידו. ציטטות מחזל ומדברים, זה לא שווה כלום, זה לא שווה שום דבר, אפשר לצטט מה שרוצים, אבל יש לנו מסורת ויש לנו תורה, יש לנו חיים, יש לנו פסקי הלכה ויש לנו הכל הכל, ואין מחלוקות. המחלוקות היא איך לעבוד את השם, אם להיות חסיד או אם זה תימני או אם זה ספרדי או אם זה ליטאי או מה עוד יש, שכחתי, או חרדלי או כל מיני דברים, מה שאתה רוצה, זה רק צורות של עבוד את השם. אם ירקוד על מכוניות, זה גם כן עבודת השם, שאני לא רואה בזה זה, אבל אנשים חושבים, בסדר, אנחנו מדברים על דבר בסיסי, אין מחלוקת ביהדות על הבסיס. אין שום מחלוקת על הדברים האלו. יש איזושהי מחלוקת בדברים הבסיסיים. יש פה קטע שהקפיץ אותי מאוד מאוד, ואולי זה גרם לי שאני החלטתי לדבר על זה. עוד פגשתי את הרב הדרי שליטה בחתונה, לא בחתונה של רב שלמה, בחתונה אחרת, ואמרתי לו, אני הלב שלי היה מלא, עוד לפני שקראתי את המאמר, רק הבוקר קראתי אותו, אבל הדבר אחר שלא אפרט, שמה אני אקשה בלשוני וירמוז משהו, אבל אחד שנמצא פה, לא כרגע פה, אבל שנמצא פה באזור, בשטח, שיש לו משפחה והכל, אברך, איך נקרא לזה, היום גם אחד בן יותר מבוגר קוראים לו אברך, אמר את אותו ביטויים שפה כתובים, ולכן זה הקפיץ אותי קטע שלפי דעתי זה כולל את הכל. פה כתוב כך, אומר אחד הרבנים, אני לא רוצה להקריא שמות למרות שאני לא יודע אם השמות האלו אומרים למישהו, זה שמות פרטיים, אומר כך, אני חושב שההבדל ביני לבין הרב שלמה, נגיד מישהו, הוא בתפיסת האלוקות, וזה ויכוח ישן נושן. פה הוא כבר יורד כאילו לעומק עומק עומק, כביכול כל דבר שזה זה אפשר לראות לעומק עומק הבור, אבל זה נדמה שיורדים לעומק ועומק. זהו, האם, מה הוויכוח הישן? האם הקדוש ברוך הוא שכל, הוא שכל או רצון? מי שיכול להסביר לי? הרב שלמה סבור שהקדוש ברוך הוא שכל, והמפגש איתו הוא דרך ההבנה, אין של התורה, אין של חוכמות העולם, ואילו אני סבור שהקדוש ברוך הוא רצון, והמפגש איתו דרך השתוקקות, הגעגוע, הרוח והלב. קטע קטן, שהקטע הזה לפי דעתי הוא פשוט להדליק שני גפורים בבית המקדש וזה יישרף לבד, כך נראה לי. אני יש לי מצב רוח קשה, בגלל, תדעו לכם, אני לא בדרך כלל גם לא כזה קנאי, וגם אני אומר את כל הדברים מכאב לב, באמת היום אני ממש כאב לב, אני הרגשתי היום שאני מתפקע. למה אני מתפקע? כי אומרים שזה כך יראו הישיבות בדור הבא, זה לא יקרה מפני שמשיח יבוא לפני זה. אבל זה ממש לוקחים פה ויכוח ישן או שן, אם האלוקים הוא שכל או רצון. רחמנא ליצלן, האלוקים הוא לא שכל והוא לא רצון, אלא יש לנו אלוקים חיים. ונדבר בצורה פשוטה שכך צריך לפי דעתי לדבר, למרות שיכולים להגיד אבל הרמב״ם אומר לא כך וזה אומר לא כך. הרמב״ם מתכוון, אני בטוח שהרמב״ם מתכוון למה שאני אומר, כי זה תלוי בביטויים ולא תלוי בעומק הדברים. אי אפשר לאהוב לא שכל ולא רצון, אי אפשר להתגעגע לא לשכל ולא לרצון, ואי אפשר לחבב לא שכל ולא רצון, ולא להאמין שהשכל הזה אוהב אותי ושהוא מרחם עליי ושהוא נותן לי כל דבר. מה זה שכל ורצון? זה הפירוש הוא זה לא כלום, זה שום דבר. אתה עושה שזה לא ולא 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 נשאר לך שום דבר. הקדוש ברוך הוא אלוקים חיים, והוא רואה אותי והוא שומע אותי והוא אוהב אותי והוא מרחם עליי, והוא גם נותן לי סתירות מפעם לפעם, ויש לו תוכנית ויש לו להביא פסוקים. מי שהתפלל ליום שחרית מלא בכל הברכות שלנו, בכל מקום שאתה פותח. אז נתפסים לאיזה משהו מסוים, בטח שהרמב״ם אומר ודאי אחד משלושה עשר יקרים זה לא גוף, אלא מה? הקדוש ברוך הוא זה דווקא יש לו בשר וגידים, ודאי שלמעלה מזה. אז מה? אז הוא שכל? מה הוא שכל? צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא מפני שהוא משהו אדיר אדיר ענק, והוא רואה והוא שומע והוא הכל, אלא הרבה הרבה יותר גדול ממני. והחומר שהוא מורכב ממנו נקרא זה חומר במרכאות, זה הרבה יותר. אם לא, אין שום דבר. מה שייך אהבת השם? מה שייך לשמוע על השם? מה שייך להתחבר על השם? זה האסון הכי גדול כשאומרים את זה לתלמידים. וזה הקפיץ אותי, כפי שאמרתי, כי שמעתי שמישהו פה התגלגל דברים. ולפי דעתי אני מתהלך, אמרתי אתמול לרב דרי, אני בחלומי, בחזוני, אני לא יודע איך להגיד את זה, שאנשים לא חולמים חלומות, אני מרגיש ממש סיוט שהאדם הזה יכול לקרוא לו מי יודע מה, גם בגשמיות. זה כל כך הרתיח אותי כששמעתי את זה, מפני שזה גם נוגע לבית וכדומה, לשלום בית, שאדם הוא, נפגע, הציץ ונפגע, הולך ולומד פילוסופיה או דברים אחרים באיזשהו מקום, ושומע דברים של אנשים ריקי מוח, מה שבן עזרא אמר. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו גדולים, אנחנו גדולים, אנחנו, מה עם האנשים האלה? אז מה אם יש לו תואר? יש לו עשרה תוארים. מה הוא למד? מה הוא יודע? במה הוא מחובר לתורה שלנו שהיא ממשה רבינו ועד היום? שום דבר. מה יש לו? אז הוא למד קצת זה וקצת זה ויודע, וקצת קבלה שגם כן לומדים וכל מיני דברים, ונהיה משהו פרופסור. והוא אומר לך שהקדוש, דיון ישן עם הקדוש ברוך הוא שכל ומוח. אני שוב לא מדבר עליהם, אני לא יודע מה הם התכוונו, אבל שיש אנשים שמדברים ככה וחושבים כך זה ברור. כל מיני אנשים שלא מתחילים להיות מחוברים לחיים שלנו. אנחנו צריכים להיות מאושרים ולדעת את היסודות של האמונה שלנו, ולרחם על עם ישראל, ודאי לרחם. וכמו שאמר קודם הרב ברוך, אמר שראש הישיבה אמר שוודאי יהיה פתאום גילוי והקדוש ברוך הוא יתגלה ויהיה אור ויהיה נפלא ונפלא. אלו שיזכו לראות את האור רק אחרי שהוא יאיר, ולא בזמן שהם בחושך, הם יהיו מסכנים ועלובים. אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא יעשה, אבל לנו יש כתוב בנביאים וכתוב, זה לא שיהיה ככה, הקדוש ברוך הוא יוותר סתם. יזכו, מי שיזכה הוא יזכה, מי שבתוך החושך, ועכשיו חושך, חושך באפלה, כמו לפני יציאת מצרים, שזה בסוף, התחנה הסופית, לפני קמתא דמשיחא, איזה כוחות עצומים יש ליצר הרע. אבל יצר הרע זה משהו נושא אחר. יש לו כוחות עצומים להפיל את האדם, להימשך לכל מיני דברים, ברחוב ובטכנולוגיה ובכל, זה נושא אחר בכלל, לא על זה אנחנו מדברים, אז זה עוד איכשהו אפשר לסלוח. אבל העניין הזה של בלבול הדעות, של הטשטוש, של ממש בלבול, אנשים שכאילו רוצים ללכת בדרך השם ורוצים לקדש שם שמיים, ובכלל לא יודעים מה זה קידוש שם שמיים. לפני שנים, היום כבר לא אומרים את זה אני חושב, לפני שנים אני זוכר כשעוד הייתי די צעיר, אומרים ישראל, זה בזמן הקמת המדינה, אני יותר זקן מהמדינה, אבל כשהיו מדברים ישראל ניצחה את אני יודע מה, איזה מדינה, איזה קידוש השם, ישראל ניצחה בכדורגל, איזה קידוש השם שזה, ישראל יש לה כוח נצח איזו אומה אחרת. מה זה שייך לקידוש השם? אם האנשים היו באמת שומרי מצוות ומחוברים לעולם וככה, וגם אם זה הם יודעים בסדר, הייתי אומר אפילו זה יש להם, הקדוש ברוך הוא נותן להם שפע של ברכה שגם בזה מנצחים את הגויים. מה זה שייך כל הדברים האלו? זה ממש הלב כואב. יש כתוב להלכה נפסק ש אם אדם צריך לברוח להציל את עצמו, עדיף שיכנס לבית עבודה זרה ולא לבית מינות. כי מין, אתאיסט מה שהיום קוראים, שאין לו כלום, זה יותר גרוע מעבודה זרה מבחינה הלכתית, פשוט מאוד. עבודה זרה זו עבירה, הוא עובד עבודה זרה, הוא צריך להאמין בכל יחיד ולא להשתחוות לפסל. אבל יש לו איזה שייכות בכלל למושג הזה של עולם, של בורא, של שייכות למעשה, לא רק סתם בתיאוריה. מי שלא מחובר לזה הוא מסכן, 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 ואנחנו חייבים להרגיש את ההרגשה הזאת. מי שלא חש את זה, חסר לו דבר יסודי ביותר בחיים. וכפי שהתחלתי בזה אני אסיים, אני לא באתי להתקיף, ואולי יש כאלו גם שלא מרוצים מחלק מן הדברים, ויש נקודות שאפשר לי, לא למה שאני אמרתי, אפשר לראות את הדברים אחרת, ואני גם לא מדבר על האנשים, יכול להיות שהם אנשים נהדרים. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו חיילים שלו, למרות כל הצרות, למרות כל כמעט 2000 שנות גלות, יותר מזה, גם בבית שלי כבר היה חצי גלות, אנחנו נמצאים ואנחנו מחזיקים מעמד, אשרינו שאנחנו ממשיכים להחזיק בדרך הנכונה. צריכים להיות גאים בכך, ולא צריכים להשפיל את עצמנו, כי הם יאמרו, הם המסכנים יאמרו, הם גם כן בני אדם, הם בכל זאת שייכים גם אלינו, למרות שהם, מה למרות שהם? אנחנו הדגל של הקדוש ברוך הוא, של משה רבנו, כל העולם הוא קיים בגללנו, אנחנו צריכים להחזיק מעמד, וזה לא ייקח הרבה זמן, בין כך ובין כך, גם בחורים צעירים שאומרים איך נתמודד, התשובה היא זה זמן קצר, בעזרת השם אנחנו בתחנה האחרונה, אין כבר באמצעות תחנות, כך זה נראה לי, מגיעים לתחנה האחרונה, בקרוב בימינו נזכה לראות את ישועת השם, את כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה העיקר, את כבודו שיתגלה וכולם יכירו את האמת, אבל מי שיתפוס את זה לפני זה, אלא אז יתרחב אצלו, אז באמת, לא שאנחנו מחפשים להגיד, ראיתם שאנחנו צדקנו, לא זה, כולם ידעו מהי האמת, כולם יהיו בתהילים אל האמת הנפלאה הזאת, בעזרת השם במהרה בימינו נראהו עין בעין ושבוע אל נבואו, אמן ואמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.